רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות גדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, י"ט בכסלו, תשפ"ה, ה-20 בדצמבר 2024, השעה 11, כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לחדודי לשבת פרשת וישב, עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת וישב. אנחנו נשמע אחר כך את פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד על השורש ישב יוצ'ין בית, ונסיים עם חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור יהדות ומורשת ישראל, חנוכה תשפ"ה בימים ההם בזמן הזה. אנחנו נשמע עכשיו את הפתיח לך דודי, ונתחיל אחר כך עם השיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. האזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה, תנשבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. Ya khamol alay khamla
Khamati tikat khamla Meri shabat khamla
Oy be shalom atel ba'ala
La sikare ma zola
Tokhelu le amasedula
kala boy kala
שמענו את הפתיח עם יורם גאון, וכעת נשמע שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת וישב. וכך מתחילה הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה בשנשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם ראה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד סנו אותו. ויאמר אליהם, שמעונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. כבוד הרב שוחח על הנושא, לעולם אל ישנה אדם אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מלט שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. שלום לכבוד הרב, אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב. כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון
מדיחי. שבת קודש, פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אומרים חכמים, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים שמזומן להם עולם הבא, רוצים לשב בשלווה גם בעולם הזה? כלומר, הצדיק, ככל שאדם גדול יותר, כך השליחות והאחריות המוטלת על כתפיו היא גדולה יותר. האדם נולד לשליחות, ועל כן אי אפשר לעצור מן החיים, אי אפשר לעצור מן השליחות הזאת. אדם צריך להיות בתנועה של שליחות, לגלות את המהלכים ולהתחבר ולפעול עם אל. אבל הפעם רציתי להתרכז בנקודה שהיא לכאורה נקודה קטנה, אבל מאוד מאוד אקטואלית. נאמר בהמשך, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. הפסוק מספר לנו לכאורה על דבר מאוד טבעי, מאוד מוכר. יש אבא מבוגר, נולד לו בן לעת זקנתו, והבן הצעיר הזה שנמצא אצלו כל הזמן בבית, האחים הגדולים, כבר נמצאים בחוץ, מפרנסים, עובדים, בונים משפחה משלהם, והילד הקטן הזה נותר עם אביו. אז באופן טבעי, אהבתו ויחסו אל הילד הזה הוא יחס לכאורה יותר מועדף, ועשה לו קטונת פסים. התרגום מתרגם בר חכים מולה. אומר רש"י, כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. כלומר, באופן טבעי, בזמן הזה, בשלב הזה של החיים, יש לאבא כבר יותר זמן, הוא כבר יצא לפנסיה, הוא יושב עם הבן הצעיר, ומלמד אותו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר שלמה. וזה מה שקרה בין יעקב ליוסף, הוא מסר לו כל מה שלמד משם ועבר. דבר אחר מביא רש"י, שהיה זיו יקונין שלו דומה לו. בין יעקב רואה בפניו של יוסף, בדמותו של יוסף, ממש קופי שלו. וזה באופן טבעי יוצר קרבה יתרה. ומתוך כך, ועשה לו קטונת פסים. אבל מה ההתנהלות וההתנהגות הזאת גורמת? ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, יוסף עוד לפני החלומות נמצא בעמדה בעייתית. אבא אוהב אותו מכולם, אבא מפנק אותו מכולם, אבא נותן לו בגד ששוב כנראה היה בגד מאוד מאוד ייחודי ויקר. והתוצאה היא שהאחים שונאים אותו, אין לו מה לעשות בעניין הזה. והחכמים אמרו לנו, למדו מכאן, הגמרא במסכת שבת לומדת, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כלומר, חכמים תלו את הירידה למצרים ואת כל השעבוד הנורא שבא בעקבותיו, בגלל השנאה הזאת של אחיו, של האחים ליוסף, שהסיבה לה הייתה יעקב אבינו. ההתנהלות שלו כהורה והשינוי שהוא עשה בין יוסף לבין שאר האחים. התוספות שם במקום מהירים, הרי לכאורה בלב הכי נגזר על עם ישראל לרדת לגלות, לכתיב העבדום ועינו אותם. אומר התוספות, שמה לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך, אלא על ידי זה, שהרי כתוב 400 שנה שהתחילו משנולד יצחק. זאת אומרת, הם כבר נמצאים למעשה בתוך אותה גזרה. אבל עדיין זו גזרה לוקסוס. העובדה שקרה מה שקרה גרמה שהגלות הזאת תהיה גלות עוד יותר מרה. וכלומר, הגלות הייתה יכולה להיות הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר פשוטה, לעבור הרבה יותר בקלות, ויכולה להתקיים בחלקה אפילו בארץ כנען, כפי שהיה עד עכשיו. אבל השנאה הזאת של האחים גרמה שהם התגלגלו למצרים מהר, והסוף אנחנו רואים שהמצרים שאיבדו את עם ישראל, ולמעלה מ-200 שנה הם סבלו סבל רע, והכל בגלל שנאת האחים ליוסף, והכל בגלל יעקב אבינו. ולכאורה, מה הפגם במעשהו של יעקב? עלי, כמו שפתחנו, זה דבר כל כך טבעי. אדם יושב עם בנו שלומד איתו תורה, והוא נותן לו פרס הצטיינות. בוודאי, מי שלמד, מגיע לו. אז אם כן, אנחנו רואים שבכל זאת חכמים השיגו עליו על זה. אל ישנה אדם בין הבנים, גם אם יש סיבה טובה. ויש לנו דוגמה מהלכה אחרת לגמרי. הגמרא אומרת שהכותב נכסיו לאחרים והניח בניו, מה שעשה עשוי. כלומר, לאדם יש זכות לתת מתנה את כל נכסיו לאנשים אחרים, אלא שאין רוח חכמים נוחה ממנו. ולפי מסקנת הסוגיה שם בבבא בתרא, נאמר גם שאין לשנות בין הבנים, ואפילו בין רע ובין טוב, גם לא לשנות. כן? וכך פוסק השולחן ערוך, שאפילו לאדם שיש לו ילדים טובים וילדים פחות טובים, או אפילו ילד רע, שלא ישנה אותו בירושה בין שאר הבנים. ואפילו לא בדבר מועט, כך כותב השולחן ערוך בסימן רש פי ב'. כלומר, חכמים הקפידו מאוד. אפילו כשיש סיבה מוצדקת להרבות בירושה לאח טוב, לאח שמכבד אולי יותר את ההורים, שאח שהולך בדרך ישרה, אף על פי כן, מלכתחילה ההלכה אומרת, אין להבדיל ואין לשנות בין הבנים. מדוע? מדוע החכמים כל כך הקפידו? אבל כמו שאמרנו, זה דבר מאוד מאוד טבעי. ילד שקרוב יותר להוריו, ילד שמכבד יותר את הוריו, ילד שהולך בדרך ישרה לעומת אח אחר, שהולך בדרך אולי אפילו של רשעות, של סטייה מן הדרך, לכאורה, ההיגיון הישר אומר, תיתן לו יותר, תצ'פר אותו מה שנקרא, ואולי גם מן הצד השני, תעניש את הבן השני. אלא שכאן מסתתרת אמת הרבה יותר נוקבת. אנחנו לא מסתכלים רק על ההווה, אנחנו מסתכלים גם על העתיד, כמו שהיה כאן עם יעקב. בוודאי אילו יעקב היה חושב מה זה יכול לגרום בהמשך, בוודאי שלא היה עושה זאת. ולכן, כיוון שטבע האדם הוא לקנה, אפילו אותם שבטי יה קינאו ביוסף, למרות שעל מה זה היה? לא היה על משהו מיוחד, סך הכל על משקל שני סלעים, על בגד, קצת יותר מהבגדים שהאבא נתן להם. אף על פי כן, זה טבעו של אדם. כשיש שינוי, אפילו מעט, זה גורם לשנאה. אם אתה רוצה לדאוג לבניין בית שלם, אם אתה רוצה לדאוג לאהבה ואחווה, אם אתה רוצה לדאוג שלעתיד לבוא אותו בן רע יתקן הדרכה ויחזור בתשובה, אז אל תשנה. תשמור אותו קשור למשפחה, תשמור אותו קשור להמשכיות, ויגיע זמנו, ויפול האסימון, והוא יתקן את דרכיו. אבל אם אתה תשנה בין הבנים, כמעט סתמת את הגולל, וגרמת לשנאה, לקנאה, לפירוד, וזה בוודאי שלא יחזיר אותו חזרה אל חיק המשפחה, זה בוודאי שלא יישר את דרכיו, ולא יעזור לו לחזור בתשובה. זה עומק דבריהם של חכמים, ולכן זה גם מעשי ואקטואלי לנו. אנחנו לפעמים באופן טבעי רוצים לתת פרס לילד כזה או לילד אחר שעשה מעשה טוב, שלמד טוב, שהצטיין. לעומת זאת, אחיו לא תמיד מוכשרים כמותו, והשינוי הזה הוא יכול לגרום למצבים לא טובים. השינוי הזה הוא הרי גורל, הוא יכול לגרום לשנאה, לקנאה, ויכול לגרום לאחים האחרים להפך, במקום לנסות להתאמץ, במקום לנסות להשקיע ולנסות להצליח, זה יגרום להם בדיוק לתופעה הפוכה, אבל היותר גרוע זה יגרום להם לשנאה, לקנאה ולפירוד, במקום שהאב שתפקידו הוא לשמור על שלמות המשפחה, לדאוג להמשכיות, שגם אחרי מותו, גם אחרי פטירתו לחיי העולם הבא, ולכאורה נעלם הגורם המלכד, עדיין אם יהיו מספיק חזקים כדי לשמור על הליכוד והאחדות. כי זה החוסן של המשפחה, וחוסן המשפחה הוא חוסן העם כולו. לכן בתורה הקדושה הקפידה וחכמים כל כך נתנו מקום לקדושת המשפחה, מפני שחוסנה של המשפחה הוא בסוף החוסן של העם, הוא בסוף העתיד והנצח של העם. לכן נלמד אנחנו מההבלטה הזאת של התורה על מעשהו של יעקב אבינו הצדיק, אבל במקרה הזה חכמים השיגו עליו, והקדוש ברוך הוא גלגל את כל הגלות הקשה והמרה בגלל השינוי שעשה בין הבנים. ננהג בחוכמה, נסתכל תמיד שני צעדים קדימה, ונמצא את הדרך מצד אחד לתת פרס למצטיין, אבל מצד שני גם לחזק את שאר האחים והאחיות, על מנת לשמור על השלמות, על האהבה והאחווה ביניהם גם בהמשך הדרך. נתפלל לשובם בשלום של כל הלוחמים בעזרת השם אחרי הניצחון הגדול, ובמהרה במהרה לשובם של כל החטופים והחטופות, ולרפואתם של כל פצועי הלחימה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, יעמידם מכל ים לחיים טובים ולשלום. שבת שלום יהודים יקרים.
שבת שלום ותודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, ואכן הדברים האלה ממש מעצימים ומלמדים שאנחנו צריכים בעצם להימנע מקנאה, כי הקנאה, כמו שכבוד הרב אמר, מביאה לשנאה. שבת שלום לכבוד הרב, ואנחנו נמשיך בשיר על יש לי חלום של יהורם גאון, כי הפרשה הזאת, פרשת וישב, מלאה בחלומות, שני חלומות של יוסף בתחילת הפרשה, ובסוף הפרשה אנחנו קוראים על החלום של שר המשקים והחלום של שר האופים. אז הנה, יש לי חלום עם יהורם גאון.
יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש. יש לי חלום והוא עתיק מאוד וגם חדש. יבוא היום בהיר משמש ומתוק מצח. יש לי חלום, יש לי חלום. ישאו שלום הרים כחולים אל עמק ואל ים, ושיר פתאום ישירו ילדים מעם אל עם. ולא העולם. יש לי חלום, יש לי חלום. יש לי חלום אשר קיבלתי בירושה מאת אבי. מכל תהום ידע לפרוס כנפיו ולהמריא.
כן, אנחנו נמשיך עכשיו עם כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד בפינת מטבעות לשון מן המקורות. כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע כבוד הרב ישוחח על השורש ישב יוד שין בית, והמקור מפרשתנו וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. כך תחילת הפרשה, והנה אנחנו עכשיו נשמע את כבוד הרב, דוקטור אליהו אביעד. מאוד מעניין לשמוע שלום, על השורש
שלום
ישב.
שלום לך עמוס, שלום, ושלום שלום בכל מאזיניך.
שיחה מוקלטת.
לכן נדבר על השורש יוצ'ין ב' בעקבות הפתיחה של פרשתנו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו וארץ כנען. גם הפעם נראה את עושרה של השפה העברית, ואיך מילים מתגלגלות למשמעויות רבות, ופעמים אף רחוקות מן המשמעות המקורית שלהם. המשמעות הבסיסית של השורש בצורת הפועל, ישב, היא נח, נשען על החלק התחתון של גופו, כמו בפסוק בשמואל א', ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. מכאן התגלגל הפועל כדי לציין משמעות רחבה יותר, גר, שכן או שהה בקביעות במקום מסוים. משמעות זו כאמור פותחת את פרשתנו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. ברור שזאת לא המשמעות המצומצמת המקורית של הפועל, אלא ישב שכן. הרחבה הנוספת של הפועל ישב באה לציין התקיים, כמו בפסוק המפורסם, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. תשב כאן במשמעות תתקיים לנצח. בבניין נפעל נושב מקבל הפועל גלגול נוסף, במשמעות מאוכלס, מקום שיש בו אנשים. ההפך ממקום שומם, כמו בפסוק מספר שמות, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. בבניין פיאל יישב, ושאל הפועל כדי לציין משמעות רחוקה מן המקור. סידר, ערך באופן המניח את הדעת, כמו במשפט, הרב הצליח ליישב את הסכסוך בין האיש לאשתו. או כמו במשפט, הרב יישב את הסתירה בדברי הגמרא. גם בבניין התפעל יש משמעות דומה, כמו שאומרים, הסכסוך בין השכנים התיישב על הצד היותר טוב. אנחנו רואים איך השורש התרחק מן המשמעות המקורית שלו. ועתה עמוס, נעבור לכמה ביטויים וצירופים מן השורש הזה.
בבקשה, כבודו.
ישב בדין, כיהן כשופט. ישב בטל, לא עשה כל עבודה, התבטל. ישב בשיבה, למד תורה בבית המדרש. ישב בתענית, צם, התענה. ישב בראש, ניהל את הדיונים באספה. ראש הממשלה ישב בראש השרים בישיבה על המצב. ביטוי נוסף, ישב על גחלים, היה חסר סבלנות. ישב על כיסא אביו, ירש את משרתו של אביו, כמו בפסוק במלכים א', ושלמה ישב על כיסא דוד ותיקון מלכותו מאוד. עוד ביטוי, ישב על המדוכה, יגע בפתרון בעיה מסובכת, כמו במשפט, הסנגור ישב חודשים רבים על המדוכה עד שהצליח לזכות את הנאשם. ביטוי דומה לזה, ישב שבעה נקיים, כלומר התרכז תקופה ארוכה כדי לפתור בעיה מסוימת. ביטוי נוסף, ישב תחת גפנו ותחת תאנתו, כלומר חי חיי נחת ושלווה. בהשאלה מדברי הנביא מיכה, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד כפי השם צבאות דיבר. בלשון חז"ל, רווח הביטוי שב ואל תעשה, כלומר, הימנע מלעשות עבירה, או אל תדחק את הקץ, המתן עד שתראה איך העניינים מתפתחים מעצמם. זאת בניגוד לביטוי הפוך, קום ועשה, המזרז לעסוק במצווה הבאה לידך. ביטוי נוסף המציין, המצוי בלשון חכמים, יישב את הדעת, שמשמעו הבהיר את המחשבה. ביטוי נוסף, דעתו מיושבת עליו, מתאר אדם השוקל במתינות את מעשיו, אדם בטוח ורגוע. כמאמר המפורסם במשנה במסכת קינין, רבי שמעון בן הקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתערפת עליהם, שנאמר מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים ייקח, ככה באיו. אבל זקני תורה אינם כן, אלא כל זמן שהם מזקינים, דעתם מתיישבת עליהם, שנאמר בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה. מן השורש ישב יש לנו גם שם עצם, יישוב, שגם הוא קיבל כמה משמעויות. משמעות הראשונית, מקום מיושב על ידי אנשים. מאוחר יותר, שם העצם, יישוב, מציין את כלל האוכלוסייה בארץ מסוימת, כמו שאומרים, היישוב היהודי בארץ ישראל. מתכוונים לאוכלוסייה ולא למקום. ביטוי נוסף, המילה יישוב מהווה פעמים רבות כינוי למקום תרבות וחיי חברה מתוקנים. כדברי המשנה בקידושין, וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, כלומר לא לומד תורה ולא לומד משנה ולא דרך ארץ, אין זה מן היישוב, כלומר אינו משתלב בחברה תרבותית. ביטוי נוסף, יישוב הדעת, מציין דעה שקולה, מחשבה צלולה, כמו במשפט, אל תחפז לענות, עדיף שתעזה זאת ביישוב הדעת. ביטוי נוסף, יישוב העולם, תיקון החברה כראוי לצורכי בני אדם. כדברי הגמרא בסנהדרין, הפוסלת לעדות את המשחקים בקוביה, לפי שאין עוסקים ביישוב של עולם. כלומר, הם לא תורמים לתקינות החברה. שם עצם נוסף מן השורש יוצ'ין בית הוא מושב, וגם לא השתלשלו כמה משמעויות. משמעות אחת, מקום בו יושבים קבוצה של אנשים, כמו בפסוק בספר שמות, ולכל בני ישראל היה אור במושב אותם, איפה שהם יושבים, בארץ גושן. שם עצם מושב או מושבה מציינים יישוב חקלאי. מושב מציין גם כיסא או ספסל שאדם יושב עליהם, כמו במשפט, קניתי מכונית ובה שבעה מושבים. המילה מושב מציינת גם התכנסות של אנשים לסדרת ישיבות. כדברי הפסוק בתהילים, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממוהו בקל עם, ובמושב זקנים יהללוהו. מכאן התגלגל הביטוי מושב זקנים, כדי לציין מוסד ציבורי לזקנים ולקשישים, מה שהיום אומרים בית גיל הזהב. ביטוי אחרון, מושב לצים, חוג של הוללים. על פי המזמור הפותח את ספר תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. נסיים עמוס בתפילה שנזכה בקרוב לימים טובים, ובהם תתקיים נבואתו של מיכה הנביא, המבטיח כי לעתיד לבוא, יאמרו גויים רבים, לכו ונלכה אל הר אדוני, ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד כפי אדוני צבאות דיבר. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם בעד.
אמן.
שבת שלום עמוס לך ולכל בית ישראל.
אמן, אמן, שלום לכבוד הרב, ותודה לדברים המחכימים, המלמדים על השורש יוצ'ין בית ישב. יהיו הדברים האלה, דברי התורה שכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד שוחח עכשיו בשיחה האחרונה, יהיו דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה, במלחמה הכבדה, והקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל. מאז היום הקדוש בו חגגנו ושמחנו ורקדנו עם ספרי התורה הקדושים, ואז בשמחת תורה שלפני שנתיים, כמו כן אנחנו מקדישים את הדברי תורה לרפואת כל הפצועים ולהחזרת החטופים בשלום במהרה בימינו אמן. תודה לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד. אנחנו נשמע עכשיו מעשה בלביבות לכבוד חג חנוכה, כי ביום חמישי הבא, בשבוע הבא, יום חמישי, זה נר ראשון של חנוכה. דהיינו ביום רביעי בערב נדליק את הנר הראשון של חג החנוכה. ומה אנחנו אוכלים בחג החנוכה? לביבות. אז בואו נשמע את הסיפור על מעשה בלביבות, חנה זלדה.
הוי חנה זלדה אשתי האהובה, חג החנוכה הגיע אהובה, ובחנוכה נפשי מחשקה לכל לביבה חמה ומתוקה.
הוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח כמח לא נשאר, בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי כמח בכלל?
כמח, כמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו, נעל מגפיו, השוק הדוהר, קונה ומהר, סכם מחלבן והביתה חוזר. חנה זלדה! הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך כמח להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר, בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבה אם שמן לי אין?
שמן, שמן, מה בעיות שמן? שוב משנס רבי קלמן מותניו, חובש כובעו ונועל מגפיו, השוק הדוהר, קונה ומהר, קד שמן טהור והביתה חוזר. חנה זלדה! הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך השמן להכין לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח
מאזינים יקרים, אנחנו נאלצים לעצור את השיר הנחמד הזה, כי כבוד הרב דוקטור יאיר הילר עולה כבר לשידור בפינתו חיים עם ערך. דוקטור יאיר הילר הוא גם רב, גם דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע חנוכה תשפ"ה, בימים ההם בזמן הזה. שלום לכבוד הרב. שומע אותי?
שלום וברכה.
שלום, שלום.
רב, אתה שומע אותי?
אני שומע אותך מצוין, אני מבין שאתה בנהיגה.
אנחנו עכשיו בדיוק חזרנו לבית העלמין, ושיהיו הדברים לעילוי נשמת אוריי, שימי פטירתם זה היום ומחר, יוטט וחף כסלב.
מנוחתם עדן, נשמתם צורה בצור החיים. יהיה זכרם ברוך.
כן, אז שלום מאזינים ומאזינות. אנחנו כמה ימים לפני חנוכה, ואומנם אירועי חנוכה מבחינה היסטורית היו לפני 2,200 שנה בקירוב, אבל תמיד יש שאיבה וחיבור בין הימים ההם לזמן הזה. ואנחנו נמצאים בימים של מלחמה. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה איך העוצמות של החשמונאים, הגבורה של החשמונאים, התעוררה בשנה הזאת, שנה שעברה, והשנה הזאת ביתר סט, ממש כאילו שנשמתם, נשמותיהם של אותם גיבורים לא נעלמה, אלא חוזרת וצומחת בתוך גיבורי החיילים, בתוך גבורת החיילים שלנו, בתוך גבורת הלוחמים, וזה דבר מדהים של ריבונו של עולם עוזר ישראל בגבורה. אני חושב שהזכרנו פעם שאחד המאפיינים של גלות וחורבן זה ה... כאן הפרסות לחיפה.
שומעים אותך כבוד הרב.
אחד הדברים של החורבן והגלות,
שומעים אותך טוב כבוד הרב.
הדברים של החורבן והגלות, סליחה, זה מורך הלב, זה החולשה. לעומת זאת, אחד מסימני הגאולה זה העוז והגבורה שתופסים את עם ישראל. אליהו הנביא, בואו של אליהו הנביא, זה בעצם חזרת הגבורה המיוחדת שהייתה בימים ההם וגם בזמן הזה. אתה יודע, רבי עמוס, שיש מצוות שהן מוטלות על היחיד, כמו תפילין, כמו ציצית, כמו מצוות כיבוד הורים,
צדקה.
יש מצוות שהן מוטלות על האומה, כאומה, מלך, מלכות, הקמת צבא ומדינה. נר חנוכה הוא מיוחד בכך שהוא נר איש וביתו. כלומר, הוא מצווה משפחתית. וזה פלא, מצווה שהיא על המשפחה. אז אצל הספרדים ממש רואים את זה בכך שכל המשפחה מתאספת סביב הדלקה של חנוכיה אחת. גם אצל האשכנזים זה כך, ואומנם כל אחד מדליק, אבל בעצם זה נס של, זה אירוע משפחתי.
כן, יש
כאלה. וצריך לתת את הדעת על כך.
יש כאלה שמאדרים, כבוד הרב. כבוד הרב, יש כאלה שמאדרים שכל אחד מדליק חנוכיה בנפרד, כל אחד מבני המשפחה.
כן, אבל המהדרין זה לא מבטל את הנקודה שבאמת יש כאן אירוע משפחתי.
כן, בוודאי.
ואתה יודע שבדרך, פעמים רבות, נוצרים פערים בין הורים לילדים. בדרך כלל, הילדים מביטים על ההורים, הם כבר מבוגרים, הם לא כל כך מבינים, וההורים מביטים גם על הילדים בצורה קצת, זה לא מה שהיה פעם וכן הלאה. אצל
טבעי, כן.
החשמונאים אנחנו אומרים בתפילה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי
ובניו.
היה כאן כן. עניין של אבא ואמא וילדים באותו ראש, באותו ראש לכוון את נו לתקומת עם ישראל. ובעצם יש כאן איזה מסר עצום לנו, כמה חשוב להשקיע במשפחה, בלכידות, בחיבור של אבות ובנים, כי זה המפתח לגאולה שהייתה בחנוכה, וזה גם המפתח לגאולה שלנו. זה כמו שהמסיים ספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, איזה חיבור, אהבה, קשר, שרואים עין בעין, כל אחד את המעלות של השני, הילדים רואים את המעלות של ההורים, ניסיון החיים שלהם, את המסורת, ההורים רואים את הילדים, את הנמרצות, את הצעירות, את הרעננות, והדברים האלה מתחברים. אז היסוד הזה, כמה חשוב לטפח אותו כל השנה, ובפרט בחנוכה ייצור הזדמנויות שמחברות בין ההורים, הילדים, הנכדים. ברוך השם, יש משפחות ששם זה כבר נינים ואפילו חימשים, ושכולם מתחברים ביחד, כן. אז זה דבר נפלא. רציתי להעלות נקודה נוספת חשובה. מי שמתבונן, קורא קצת בהיסטוריה של הימים ההם, רואה שהיה משבר מאוד גדול אצל הנוער. הנוער בעיקר היה נסחף אל ההלניזם. ההלניזם זה היה כביכול איזה אור, איזה תרבות מרתקת, מערבית, ספורט, אתלטיקה, ספורט בעמי המילה ספרטה, ומרוצים, ותחרויות, והיפודרום, מרוצי סוסים, ועוד ועוד ועוד. ולא רק זה, אלא שממש נסחפו אחר התרבות ההלניסטית, כולל תספורת, כולל התנתקות מהרבה תורה ומהרבה מצוות. מה חשב מתתיהו? כשמתתיהו מרים את נס המרד, מי להשם אליי, מה הוא חשב? מה הוא היה הזוי? הוזה? הוא חשב שהוא וחמשת בניו יצליחו להביס אימפריה? יש גבול אפילו קצת ריאליות צריך. לעניות דעתי, מתתיהו ידע איפה נמצא הנוער, אבל הוא האמין בכל ליבו שזה שהנוער נסחף זה רק עניין חיצוני, אופנתי, אבל באמת בתוך הלב, בתוך הנשמה, עדיין בוער האש היהודית. הוא האמין וקיווה, האמין בסגולת ישראל, שכאשר הוא יעורר את המרד ויגיד את האמת בכל גלוי, אז יצטרפו אליו הרבה הרבה בני נוער. והוא צדק. וכך היה. כשהוא אמר את מי להשם אליי, לאט לאט הצטרפו רבים. רבים שלפני כן הם היו ממש על הגדר. אפילו נמשכו, כמו שאמרתי, לתפיסה היוונית. אבל כשהם הרגישו שמתתיהו יש איתו איזה אמת בוערת, אמת שרופה, עזבו, ברחו להרים, הקימו יחידות והתחברו לרוח הגדולה שלו. אני חושב שגם השנה במלחמה ראינו כל מיני אנשים, ימין, שמאל, לא דתיים, כן דתיים, סרבנים, בטח, אבל כשהגיעה המלחמה, כשהרגשנו שאנחנו נלחמים בכל הלב בעד תקומת ישראל, הרבה הרבה אנשים פתאום נפתחו יותר לאמונה, נפתחו יותר לאביהם שבשמיים, נפתחו יותר למורשת העתיקה שלנו.
ברוך השם, ברוך השם. כן. כן. יש לנו עוד דקה, כבוד הרב.
כן. מה?
עוד דקה, דקה וחצי, כן.
עוד דקה. אני רוצה בדקה שנשארה לנגוע רק בנקודה הלכתית אחת שאולי לא שמים לב אליה. אנשים מדליקים חנוכיות, יש כאלה שמדליקים בשמן זית, מצוין, יש בשמנים אחרים, גם טוב, וגם מי שמדליק בנר צבעוני, זה בסדר, הוא מקיים את המצווה, יש נרות צבעונים של חצי שעה, יש נרות לוקס יותר גדולות שדולקים 50 דקות. זה מצוין. אבל ביום שישי שיבוא, יום שישי הבא עלינו לטובה, אז נצטרך להדליק בנר לא צבעוני, אלא בנרות יותר גדולים של שמן או פרפין. מדוע? כי ביום שישי אנחנו הרי מדליקים את הנרות חנוכה בסמיכות להדלקת נר של שבת, והם צריכים לדלוק עוד כ-20-30 דקות עד השקיעה, ואחר כך עוד 20 דקות הצאת הכוכבים, ואחר כך עוד חצי שעה. כך שהנרות, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, יש צורך לרכוש נרות קצת יותר גדולים, שדולקים לפחות שעה וחצי, כן? ועליהם לברך. אפשר אפילו לקחת נרונים של נרות שבת, זה גם בסדר, ובהם לברך, ואז אנחנו יוצאים ידי חובה.
אמן.
אז יהי רצון שהימים האלה, ימים מלאי אור, יהפכו לנו ולכל בית ישראל לססון ולשמחה, ונראה בעזרת השם ניסים גדולים כבימים ההם בזמן הזה.
אמן, אמן.
כל טוב ושבת שלום לך הרב עמוס ולכל המאזינים והמאזינות.
תודה, תודה לכבוד הרב דוקטור יאיר הילר, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר פדה בשלום נפשי לכבוד חג הגאולה, חב"ד, יוטט בכסלב. תודה לכבוד הרב.
פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברב שלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. ישמע כל ויענם ויושב קדם צהר, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוקים. שלח ידיו בשלומיו, דבריו משמן והמה והמה פתיחות. השלך השלך לשם יהרך, והוא והוא יחלק אליך, לא ייתן לעולם מות לצדיק, מות לצדיק.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לחדודי לשבת פרשת וישב הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים ב-3:59 דקות. בתל אביב ב-4:22 דקות. בחיפה ב-4:07 דקות. באריאל ב-4:20 דקות. צאת השבת בירושלים ב-5:19 דקות. בתל אביב ב-5:21 דקות. בחיפה ב-5:18 דקות. באריאל 5:19 דקות. ולשוב אליכם בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא. ויום שישי הבא, כמו שאתם יודעים, זה כבר חג חנוכה. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה הנעימה. ביום רביעי לא לשכוח, ביום רביעי הבא בעזרת השם בערב נדליק את הנר הראשון בחנוכה של שנת תשפ"ה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
אל בקודשו, בקודשו, מרומו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
כמו משה על ה...